נספר בעזרת השם היום על החג הקדוש שיש לנו בימים הקרובים, שהוא ראש השנה, ועל מצוות תקיעת שופר. החג הזה שנקרא ראש השנה כתוב בתורה בשתי מקומות, אחד בחומש ויקרא פרשת אמור, ששם כתוב כך בחומש אמור, חומש ויקרא פרשת אמור בפרק כף ג', כתוב כך: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו ויקרבתם משה לאדוני. פירוש הדברים, אומר השם ברך למשה להגיד לעם ישראל שבחודש השביעי, חודש השביעי זה חודש תשרי, כי בתורה סופרים את החודשים מחודש ניסן והלאה, שככה הסדר של החודשים כתוב בפרשת בו בחומש שמות על, ראש, על חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז סופרים שבע מניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, אז תשרי זה השביעי. בחודש השביעי באחד לחודש, באלף בתשרי, יש את החג שהוא נקרא ראש השנה. וכן זה כתוב גם בחומש במדבר פרשת פנחס. אומרת לנו התורה שם, בפרשת פנחס, פרק כ"ט, ובחודש השביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אז אומרת לנו התורה שבחג הזה, זה דומה לשבת, דומה ברוב הדברים לשבת, שרוב המלאכות אסור לעשות, כמו שבת, ואומרת לנו התורה אבל עוד דבר מחודש, יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה יהיה לכם, כך אומרת לנו התורה פרשת פנחס. לשון דומה אומרת לנו התורה במה שקראנו קודם בפרשת אמור, אומרת לנו התורה שם בפרשת אמור על היום הזה, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. אז בפרשת פנחס התורה אומרת לנו על ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם, ובפרשת אומרת לנו התורה על ראש השנה, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. מה הכוונה? הכוונה שצריך לתקוע תרועה בשופר. התורה מצווה אותנו בראש השנה לתקוע תרועה בשופר. כמה תרועות צריך לעשות? כמה תקיעות צריך לעשות? מסביר השולחן ערוך באור החיים סימן תף קוף צדיק, שתוקעים ג' פעמים תשרת, ועוד כך פעמים תשעת, ועוד כך פעמים תרת. דהיינו, אני אדגים בלי נדר בשופר, כדי שנבין את הדברים. מה שעשינו עכשיו זה נקרא תקיעות של תרת, דהיינו עשינו ג' סדרים, כל סדר תקיעה, תרועה, תקיעה. הכל הפשוט שעושים בהתחלה טו, זה נקרא תקיעה. מה שעושים טו 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 טו, זה נקרא תרועה. ואחרי זה בסוף עשינו שוב פעם טו פשוט, זה נקרא תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה. וחזרנו על זה שוב פעם ושוב פעם, ג' פעמים. זה נקרא ג' פעמים תרת. זה לפי השיטה של המשנה במסכת ראש השנה דף למד ג' עמוד ב', מה שעשינו עכשיו שקוראים לזה תשע קולות, כך זה נקרא בלשון הפוסקים. תשע קולות, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תשע קולות, זה מקיימים את המצווה דאורייתא של תקיעת שופר. זה עיקר המצווה. כך שיטת המשנה. לעומת זאת, הברייתא, שזה חכמים אחרים מתקופת המשנה, חולקת על זה וסוברת שעושים לא תקיעה תרועה תקיעה, אלא תקיעה שברים תקיעה. זה נקרא בראשי תיבות תשת, וגם את זה עושים ג' פעמים. נדגים את זה בלי נדר. מה שעשינו עכשיו זה נקרא ג' פעמים תשת, תקיעה, תשע קולות, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, ותקיעה, שברים, תקיעה. ועוד עושים תשרת, זה שניהם ביחד, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, וגם את זה חוזרים כך פעמים, ג' פעמים. נדגים את זה גם כן בלי נדר. עכשיו תשרת אחרון. עכשיו נסביר למה עושים את כל הסוגים. אם שמתם לב, עשינו ג' פעמים תרת, וג' פעמים תשת, וג' פעמים תשרת. מסבירה הגמרא שהעניין הוא כזה. בתורה כתוב יום תרועה יהיה לכם. צריך לתקוע תרועה, זה מה שעשינו בהתחלה. והגמרא דורשת בפסוקים שצריך לעשות את זה ג' פעמים. ועוד דורשת הגמרא. שבכל פעם צריך להקדים לפני איזה תקיעה ואחרי איזה תקיעה. לא לתקוע תרועה לבד, אלא תקיעה, תרועה, תקיעה. לכן עשינו בהתחלה תשע קולות שזה תרת, תרת ותרת. אבל אומרת הגמרא, שיש בדבר חילוקי דעות ומנהגים. שורש הדבר. מה שכתוב בתורה יום תרועה יהיה לכם, הפירוש הוא יום בכייה יהיה לכם. המילה תרועה, התרגום של זה, בכייה. בבכייה אומרת הגמרא שהדרך של הבוכה בהתחלה הוא בוכה קולות ארוכים ואחרי זה קצרים. הקולות הארוכים זה דומה למה שעשינו שברים, טו, טו, טו. הקולות הקצרים זה דומה לתרועה, טו, 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 טו. סוברת המשנה שהכוונה של התורה ביום תרועה יהיה לכם לסוף של הבכייה. לכן סוברת המשנה שעושים כמו שעשינו בהתחלה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. אבל הברייתא שזה חכמים אחרים סוברים אחרת, שעושים את ההתחלה של הבכייה, שזה תו, תו, אז לכן עשינו את השברית, תשת, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה. ויש עוד שיטת רבי אבאו שאומר לעשות גם כמו המשנה וגם כמו הברייתא, וחוץ מזה גם עוד שיטה ששניהם ביחד שעושים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, גם ההתחלה וגם הסוף של הבכייה. כך מסבירה הגמרא, ולכן כך נוהגים בבית הכנסת, קודם עושים ג' פעמים תשרת, אחרי זה ג' פעמים תשת, ואחרי זה ג' פעמים תרת, כדי לצאת ידי כל השיטות והסברות שיש בעניין. אבל השורש של הכל, זה שבתורה כתוב על ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. והתרגום של המילה תרועה זה בכייה. ובבכייה יש שני סוגים. תחילת הבכייה דומה לשברים, שזה תו, 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 והסוף של הבכייה דומה לתרועה, שזה תו, 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 תו. ההתחלה של הבכייה זה כזה. זה ההתחלה של הבכייה. הסוף של הבכייה זה כזה. אז זה המחלוקת בגמרא. האם לעשות כמו הסוף או כמו ההתחלה. ואת כל אחד מהם מלווים בתקיעה לפניו ותקיעה לאחריו. תקיעה פשוטה, כזה. זה תקיעה פשוטה. זה הליווי. הליווי הוא גם חלק מהמצווה. זאת אומרת שיש לנו ג' סוגים של תקיעה. יש תקיעה שזה טו פשוט. יש שברים שזה טו, טו, טו. ויש תרועה שזה טו, 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 טו. ויש מורכב, עושים תקיעה, תרועה, תקיעה, זה תרת. תקיעה, שברים, תקיעה, זה תשת. ותקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, זה תשרת. ואז עושים בבית הכנסת קודם, תשרת, תשרת שני, ותשרת אחרון. אחרי זה, תשת, תשת שני, ותשת אחרון. אחרי זה, תרת, ותרת שני, ותרת אחרון. תשע סדרים. תשרת, 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 תשת, 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 ותרת, תרת, תרת. את כל זה תוקעים בבית הכנסת אחרי קריאת התורה לפני תפילת מוסף. חוץ מזה, בתפילה עצמה במוסף גם כן תוקעים, כבר מפזרים על זה בתוך הברכות של מוסף. אבל התקיעות העיקריות שלפני התפילה, זה עושים מה שאמרנו, תשע סדרים. תשרת, 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 תשת, 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 ותרת, תרת, תרת. עד כאן הסברנו את הצד ההלכתי של הדברים. עכשיו נסביר קצת בסוד של הדברים. צריך לדעת הסודות של התקיעות, אפילו אם נלמד אותם, 100 שנה, יומם ולילה, לא נגמור אותם. אין סוף לסודות העליונים של התקיעות, מה שהתקיעות עושים בעולמות העליונים, והאור האלוקי שבא מכוח זה מהעולמות העליונים לעולם שלנו. אבל על קצה המזלג, אנחנו קצת מן הקצת שנספיק מהסודות של זה, נסביר בלי נדר. העולם מורכב מארבעה חלקים שהם. דומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה כמו האבנים, כמו הברזלים וכל כיוצא בזה. צומח זה עצים ופרחים וכל כיוצא בזה. חי זה בעלי חיים, אם זה כבשים, פרות, סוסים, חמורים, דגים, עופות, כל הבעלי חיים. יתושים, תולעים, עריות, נמרים, כל סוגי הבעלי חיים. מדבר זה הבן אדם. אז זה נקרא 4 דרגות, דומם הכי נמוך, למעלה ממנו צומח, למעלה ממנו חי, למעלה ממנו מדבר. זה בראשי תיבות בספרי הקבלה נקרא דצחם, דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר. התפקיד שלנו זה את הכל לתקן, להכניס אלקות בכל היקום כולו. ולא רק ביקום שארבע חלקים דומם צומח חי מדבר, יש עוד מיליארדים של עולמות עליונים מעל העולם שלנו, שגם בהם על ידי המעשים שלנו אנחנו מכניסים אלקות. איך אנחנו פה אנשים פשוטים בעולם הזה מכניסים אלקות בעולמות העליונים? זה הכוח האלוקי שהשם יתברך נתן בנשמה, כמו שכתוב בתורה, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. האדם הוא הרבה יותר גדול ממה שהבן אדם חושב את עצמו. אפילו אם תיקח את הגאוותן הכי גדול בעולם, מה שהוא חושב על עצמו, זה פחות ממה שהמישהו הכי פחות בעולם באמת. אלא מה שהגאוותן חושבת זה רק על עצמו, וזה נכון על כולם, לא רק על עצמו. אבל כתוב בתורה בבריאת האדם, שהשם יתברך אמר, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ וכל הרמס הרומס על הארץ. כך כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, צלם עליון. לשם יתברך אין צלם, הכוונה שיש משהו מסוים שהאדם דומה להשם יתברך. כך כתוב כאן בתורה. ממשיך הפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. איפה זה כתוב? שתי הפסוקים שקראנו, בחומש בראשית פרק א' פסוק כ"ו וכ"ז. פסוק כ"ו, דיינו הפסוק ה-26 בתורה. 26 זה בגימטריה י' ק' ו' ק'. בפסוק ה-26 כמכוון למין שם הוויה, שם הוזכר בריאת האדם שהוא בצלם אלוקים, שזה שעל ידי, מה זוכה האדם לזה? על ידי האור של שם הוויה שמאיר בו. לכן זה כתוב בפסוק ה-26 בתורה, כגימטריה, שם הוויה, שם היות י' זה 10, אות ה' 5, אות ו' 6, אות ה' 5 יחד 26, 26, אז זה הפסוק ה-26 בתורה. מי זכה לצלם אלוקים יותר מכל אדם אחר? משה רבנו. איזה דור משה רבנו היה בעולם? דור ה-26, כמניין שם הוויה. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם זה 20, אחרי זה נמשיך הלאה, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ו... לוי, הבן של יעקב, הבן שלו קהת, הבן שלו אמרם והבן שלו משה, דור ה-26. אז זה 26 דורות, האדם שהיה לו הכי צלם אלוקים, שהכל תלוי מכוח האור של שם הוויה. אבל איפה זה כתוב בתורה, צלם אלוקים? בפסוק ה-26 בתורה. כן, עכשיו, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, למה האדם נקרא צלם אלוקים? שכמו שהשם יתברך ברא עולמות, כל מה שיש בעולם השם ברא אותו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. גם האדם בורא עולמות על ידי שהאדם מקיים מצוות, על ידי שהאדם דבק בהשם, על ידי שהאדם לומד תורה, על ידי שהאדם מתפלל, האדם בורא עולמות, נהיה אור אלוקי במיליארדים של עולמות עליונים וגם בעולם שלנו. ועל ידי זה נתקנים כל חלקי היקום, דומם, צומח, חי, מדבר, כל הדומם, כל הצומח, כל החי, כל המדבר. לעומת זה, אם חס וחלילה אדם עושה עבירה, הוא פוגם. במה? בהכל. אומר בספר לשם שבו והחלמה, מספרי הקבלה החשובים ביותר של הדורות האחרונים, חיבר אותו הסבא של הרב אלישיב, כשאדם עושה מצווה הוא מתקן את כל היקום כולו. כשאדם עושה עבירה הוא פוגם את כל היקום כולו. אתה הולך ברחוב ואתה רואה ציפור, כשקיימת אתמול מצווה אתה עשית לה איזה תיקון, ואם חס וחלילה נכשלת בעבירה פגמת בה. בראש השנה אנחנו באים לחזור בתשובה, אנחנו בוכים להשם, ריבונו של עולם תתקן את כל מה שפגמנו. אבל לא מספיק שאנחנו נגיד את זה, כל היקום צריך להגיד את זה. אז מה עושים? לוקחים שופר. השופר זה דומם, אמנם כשהוא היה מחובר בראש של העיל, השופר זה הקרן של העיל, כשהוא היה מחובר לעיל הוא נקרא חי, לא דומם, אבל אחרי שחתכנו אותו מהראש של העיל הוא דומם, הוא כמו אבן, והבן אדם זה הכי גבוה, כמו שאומרים, מאלף עד תף, מהמדבר ועד הדומם. מחברים אותם ביחד, שמים אותו בפה, ויחד בוכים. זה יום תרועה יהיה לכם, למי? לכל היקום. כל היקום כולו קורה, ריבונו של עולם, אנחנו ממליכים אותך עלינו, אנחנו מצטחרטים על כל מה שפגמנו ומתחננים לך, תתקן את כל מה שפגמנו. עכשיו נבין גמרא פלאית מאוד, במסכת מועד קטן דף כ"ה עמוד ב', הגמרא שמה אומרת, שמספרת 10 סיפורים על 10 מוראים מחכמי הגמרא, שכל אחד מהם בשעה שנפטר נהיה איזה נס, ויש קשר בין ההתנהגות של אותו המורה לבין אותו הנס. אומרת הגמרא, כשהיה המורה שנקרא רבי אבאו, שהיה גר בעיר קיסרי, וכשהוא נפטר נהיה נס איזה, העמודי אבן של קיסרי התחילו להוריד מים, כמו דמעות האבנים בוכים. למה דווקא אצל רבי אבאו, דווקא העמודים של אבן הורידו מים? התשובה היא, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שעד הזמן של רבי אבאו היו מקומות שתקעו רק תרעתים, היו עושים תקיעה, תרועה, תקיעה וזהו, לא היו עושים שברים. היו מקומות שעושים רק שברים ולא היו עושים תרועה. בא רבי אבאו ושינה את המנהג ואמר שכולם יעשו הכל ג' פעמים תרעת וג' פעמים תשעת וג' פעמים תשרת. הוא הכפיל את התקיעות לצאת ידי כל השיטות והסברות כמו שהסברנו קודם. אז מה הוא עשה? הוא הרבה את הבחייה שבעולם. איזה בחייה? של הדומם. לכל היהודים, למיליוני יהודים, לאלפי שנים, הוא הנהיג להרבות ולהכפיל את התקיעות, כי מצד מה שכתוב בתורה מספיק 9 קולות, רק לא יודעים איזה, אם תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, או תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, או תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. מה הרבי הבא ובא ותיקן? לעשות את כל הסוגים ביחד כמו שאנחנו היום נוהגים. אז הוא הרבה את הבחייה של הדומם. אז לכן, כשהוא נפטר נהיה נס, שעמודים של אבן הורידו דמעות. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? עד כמה האחריות מוטלת עלינו? לדעת שכשאנחנו עושים מצווה, כל היקום כולו נתקן. ואם חס וחלילה מישהו נכשל בעבירה, כל היקום כולו נפגם. ואנחנו צריכים לחזור על זה בתשובה, ולזעוק יחד עם כל היקום, להשם יתברך, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. להתחרט על כל מה שהתרחקנו ממנו. כמו שכתוב בספר מלכים, ספר מלכים א', קרוב לסופו, עם אליהו הנביא בהר הכרמל. באותו זמן הרבה מבני ישראל נכשלו בעבודה זרה, ואליהו אסף אותם להר הכרמל, ואמר לנביאי העבודה הזרה, בואו נראה לכולם מי באמת האלוקים. מי שהאלוקים, הוא יענה לנו באש מהשמיים. אז הנביאי העבודה הזרה לקחו בהמה, וניסו לעשות נס שירד אש מהשמיים על הקורבן ולא ירד. אבל אליהו הנביא כן הצליח, הוא התפלל להשם והיה הנס. נקרא בלי נדר בפסוק. כתוב במלכים א', פרק י' ח'. שכשאליהו הנביא התפלל תפילה, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידוע העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת האפר, ואת המים אשר בתעלה הליכיך. היה נס, ירדה אש מהשמיים לעיני כולם, ושרפה את הקורבן. הקורבן עלה על השמיים לרצון. ואז מה כתוב? ויער כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ביום הכיפורים, בסיום תפילת נעילה, אומרים את הפסוק הזה, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. כי אחרי, גם בסליחות אומרים את זה. מתי זה נאמר? אבל פעם ראשונה, בהמון רב. מה שידוע לנו מהתנך מפורש, אצל אליהו הנביא בהר הכרמל, כשכולם ראו את הנס הגדול, וקיבלו על עצמם להפסיק לעבוד עבודה זרה, רק לעבוד את השם יתברך, נפלו על פניהם ואמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז זה התפקיד שלנו, להמליך את השם יתברך עלינו, אבל זה צריך להיות המלכה אמיתית, באופן מעשי, יש לנו תורה משמיים, שבה כתוב מה אנחנו צריכים לעשות ומה אסור לנו לעשות. לקבל על עצמנו את כל מה שכתוב בתורה לעשות, לעשות את זה בלי נדר בצורה החזקה ביותר. בלי נדר, אבל ברצינות, קבלה אמיתית, לשנות את דרכנו לטובה. וכל הדברים שכתוב בתורה שאסור לעשות, לברוח מהם, להיזהר מהם. והימים עכשיו, יש לנו ימי אמירת הסליחות, כמה שיותר להשתדל להגיד סליחות, להתפלל להשם יתברך. נראה לבני אדם אולי זה קשה מדי לשנות את הדרך. אומרת לנו התורה, זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב. כתוב בפסוק בפרשת ניצבים בחומש דברים על מצוות החזרה בתשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים מלמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה אומרת לנו התורה כאן? יש בני אדם אומרים קשה לחזור בתשובה, זה כמו לעלות לשמיים. למה צריך לעלות לשמיים? כי כשעל ידי העבירות נהיה פגם בעולמות העליונים, נהיה נזקים בכל העולם כולו, איך אני יכול לתקן את זה? אומרת לנו התורה, לא, זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איך עם הפה והלב אפשר לסדר את הכל? כי אם אנחנו משתדלים כמה שיותר ללמוד תורה, כמה שיותר להתפלל, זה בפיך ובלבבך, כשאנחנו מתפללים, שזה יהיה מעומק הלב, מעומק הנשמה, כשאנחנו לומדים תורה, ללמוד עם כל הלב, מתוך כוונה לחבר את נשמותינו להשם יתברך, לזכור תמיד ולדעת שהתורה הקדושה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל פעם שאנחנו לומדים תורה, הצינור הזה פועל, הנשמה מתחברת להשם יתברך, באור רוחני מהשם יתברך ונכנס לתוך נשמותינו. אפשר לכוון את זה בפירוש, כשבאים ללמוד תורה, בין אם זה ללמוד גמרא או משנה או מוסר או אגדה או מחשבה, או אפילו לשמוע תוכנית לימוד בתקשורת, לשמוע תוכנית מאיזה דיסק, להגיד ריבונו של עולם, אני רוצה על ידי לימוד התורה הזה שתחבר את נשמתי אליך. ריבונו של עולם, אני רוצה על ידי לימוד התורה הזה שיבוא אור רוחני ממך לתוך נשמתי. אם האדם מרגיל את עצמו לשתי הכוונות האלו, אותו דבר כשאדם מתקיים מצווה, אם זה הנחת תפילין, אם זה כל מצווה שאדם מקיים, תפילה, כל מצווה, או אפילו זהירות מעבירה, אדם בא, הוא רעב, הולך לקנות אוכל בחנות, אין אוכל עם הכשר, יוצא החוצה בלי לקנות אוכל, הוא קיים מצווה להיזהר ממאכלות אסורות, יכול לכוון את הכוונות האלו, ריבונו של עולם, על ידי זה תחבר את נשמתי אליך, ריבונו של עולם, על ידי זה תביא אור רוחני ממך לנשמתי. הכוונה הראשונה זה כביכול מלמטה ללמעלה לחבר את הנשמה להשם יתברך. הכוונה השנייה זה כביכול מלמעלה ללמטה להביא אור רוחני מהשם יתברך לתוך הנשמה. בידינו הדבר. נכון, יש הרבה דברים שנראים קשים, כי אם אדם נכשל בעבירות, העבירות עושים זוהמה בנשמה. והזוהמה הזאת מושכת האדם לחזור על העבירה שוב פעם. אבל יש כוח נגד זה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. על ידי לימוד התורה האמיתי, על ידי תפילה אמיתית באור קדוש לנשמה. ואז הנשמה כמו במגנט מחפשת להתחבר להשם יתברך. וכשהנשמה זוכה להרגיש את החיבור להשם יתברך, וכל אחד יכול לזכות לזה. זה התענוג הכי גדול שיכול להיות בעולם. ציטטנו כמה פעמים את דברי החזון איש בזה, נקרא את זה בלי נדר שוב פעם. יש בספר אמונה וביטחון, פרק א' ספטט, זה מועתק גם בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י'ט. כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, ולהרגיש את החיבור אל השם התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. אנחנו חייבים לשנן לעצמנו את זה, שעל ידי החיבור להשם יתברך, שכל אחד בידו לעשות את זה, זה שיא התענוגים שיש, אין יותר מזה. ובפרט לזכור את המצווה שהזכרנו, תקיעת שופר, שכל אחד ילך לבית הכנסת לשמוע את השופר בראש השנה. צריך לדעת, מה שאנחנו השמענו זה לא לקיים את המצווה, זה רק דוגמה. אי אפשר לקיים את מצוות שופר דרך שום כלי, דרך שום כלי של שידור או דברים כאלו, זה רק בטבעי. ויותר מזה, אי אפשר היום לשמוע כל לקיים את המצווה, רק בראש השנה. בראש השנה, שזה באלף תשרי, זה יוצא השנה ביום חמישי לימי השבוע, ואחרי זה יום שני ביום שישי. יום הראשון זה היום העיקרי של ראש השנה, ויום השני זה תקנה מדרבנן, להוסיף עוד יום כמו היום הראשון מאיזה סיבות. רק בראש השנה אפשר לקיים את המצווה. מה שתוקים בשופר בבית הכנסת בימים האלו, יש נוהגים בתפילה בסוף שחרית, יש נוהגים באמירת הסליחות, זה רק מנהג, זה לא המצווה עצמה. המצווה עצמה זה רק בראש השנה. יום ראשון מדאורייתא, יום שני מדרבנן. גם דרבנן זה דבר חשוב מאוד, אנחנו מצווים מהתורה לשמוע לדברי חכמים. על כל פנים, אבל זה מה שאמר, עשינו התקיעות שעשינו בשידור, זה לא לצאת בזה ידי חובת המצווה, אי אפשר. זה רק בתור דוגמה להבין את המצווה. כי כשמקיימים את המצווה עם להבין, אז המצווה מתקנת במקום הרבה יותר גבוה. אז הסברנו היטב להבין למה זה דווקא כל הקולות האלו שעושים. לפי מה בוחרים פה לעשות קול כזה, פה קול כזה, אז את זה הסברנו. מי שירצה לראות את זה יותר בעריכות, יש בספר דברי יעקב, למסכת ראש השנה, בסוף המסכת, יש שם חוברת שלמה להסביר את ההלכות של התקיעות בפרטי פרטים, למה כל סוג, למה כך ולמה כך בפרטי פרטים. אבל על כל פנים, העיקר זה ללכת לבית הכנסת בראש השנה, לשמוע היטב את הקול של השופר ולהקשיב היטב, לכוון באימה ובעירה, ברטט ובזיע. הרמב״ם כותב על עצמו במכתב שבשעה שהוא עומד בתקיעת השופר, כולו רועד מפחד הבורא. צריך להבין, הרמב״ם היה גדול עולם. הרמב״ם כל מעשיו היו בקדושה וטהרה, ועם כל זה הוא רעד בתקיעת שופר מפחד השם. מה אנחנו נאמר? כמה אנחנו צריכים לראות ולפחד? הראש בספר אורחות חיים אומר, אם האדם רוצה להבין כמה צריך לפחד מהשם יתברך, אומר אדם יקרא שתי דברים בגמרא. אחד בגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח עמוד א', איך התנהג רבי יוחנן בן זכאי בחיים? ואחד בגמרא בברכות כ"ח עמוד ב', איך פחד רבי יוחנן מיום הדין? אז נפתח בלי נדר את הגמרות, נקרא, כמו שמייעץ לנו הראש. הראש היה מגדולי הראשונים לפני בערך 750 שנה. הוא היה גר באשכנז, ובגלל הרדיפות הוא עבר לספרד, ושם הוא לימד תורה קודם באשכנז, ואחרי זה בספרד, והוא כתב ספר שנקרא פירוש הראש. אז זה מודפס בכל גמרא בסוף המסכת. אז נראה, ויש לו גם ספר בשם אורחות חיים, ספר מוסר. אז הוא נותן את ההצעה, נקיים בלי נדר את ההצעה שלו ונקרא בלי נדר מה כתוב בגמרות. אומרת הגמרא במסכת סוכה דף כפחת עמוד א', אמרו עליו הרבן יוחנן בן זכאי, מימיו לא סך שיחת חולין. לא היה אצלו אף פעם כזה דבר לדבר סתם, כל מה שהיה מדבר זה רק דברי תורה, ולא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילין. הוא אף פעם לא הלך בלי תפילין על הראש ועל היד ובלי לדבר דברי תורה. 400 זה בערך 2-2.5 מטר. הוא לא הלך כזה, אף פעם כזה דרך בלי ללמוד תורה ובלי תפילין על הראש ועל היד. ולא קדמו אדם לבית המדרש. הוא תמיד הגיע ראשון לבית המדרש. ולא ישן בבית המדרש, לא שינת תקווה ולא שינת הרי. הוא היה מגיע ראשון לבית מדרש ויוצא אחרון, אז בקושי נשאר לו זמן לישון. אז תגיד, אולי הוא ישן בבית מדרש? לא. כשהיה בבית מדרש הוא לא ישן אפילו רגע אחד. רק מחוץ לבית מדרש, והוא הגיע ראשון לבית מדרש לפנות בוקר, ויצא מאוחר מאוד בלילה, כך שכמעט לא נשאר לו זמן לישון. ולא מצאו האדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה. אף פעם לא מצאו אותו סתם ככה דומם, לא תמיד מדבר בדברי תורה, הוא היה מתמיד נוראי. ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו, כשתלמיד היה דופק בדלת להיכנס, אף פעם הוא לא נתן רשות לאחד התלמידים לפתוח, לא, הוא בעצמו היה הולך ופותח, בענווה, באמצע השיעור, באמצע ללמד לתלמידים, מישהו דופק בדלת להיכנס, הוא בעצמו הולך לפתוח, לא צריך שמשים ולא עוזרים, הוא בעצמו הולך לפתוח. אז היה כל ימיו רק עסוק בתורה ובלעזור לבריות. כל ימיו, בלי הפסקה של רגע. איך הוא הרגיש שהוא הלך להיפטר מעולה? אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, בשמחה רבה, הולך ישיר לגן עדן, אין לו מה לפחד. אבל אומרת הגמרא בברכות, לא כך. נקרא בלי נדר מה כתוב בגמרא בברכות, בדף כ"ח עמוד ב'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשחנה רבי יוחנן בן זכאי את חוליו האחרון לפני שהוא נפטר, נכנסו תלמידיו לבקרו, הם היו בעצמם גדולי עולם. כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל שאתה מאיר לכל העולם, עמוד הימיני שאנחנו כולנו סומכים עליך, פטיש החזק, את כל הדברים הלא טובים שיש שצריך לבער אותם מן העולם, אתה שובר אותם, מפני מה אתה בוכה? על מה יש לך לבכות? כולך רק תורה ומצוות. אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום המלך כאן ומחר בקבר, שאם הוא כועס עליי אין כעס או כעס עולם רק לעולם הזה, לא לעולם הבא, ואם אוסרני אין איסור או איסור עולם, ואם הם איתני אין מיטתו מיטת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליו כעסו כעס עולם, ואם אוסר אותו איסורו איסור עולם, ואם ממית מיטתו מיטת עולם, ואינו יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון. ולא עוד אלא שיש לפניו שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואינו יודע באיזה מוליכים אותו ולא הבכה. אמרו לו רבנו ברכנו, אמר להם יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו עד כאן, אמר להם ולוואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראה אני אדם. בשעת פטירתו אמר להם פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. מה הוא אמר להם המילים האחרונות לפני פטירתו? תביאו כיסא לחזקיהו המלך שהוא בא ללוות אותו. למה דווקא חזקיהו המלך? כי כתוב בגמרא שחזקיהו המלך הרבה תורה בעם ישראל, שבימיו כולם ידעו את התורה, אפילו ילדים וילדות קטנים, וגם רבי יוחנן בן זכאי מסר נפש להרבות תורה בעם ישראל. אז חזקיהו המלך בא ללוות אותו, ועם כל זה הוא פחד מיום הדין הגדול והנורא. אז אומר את זה הראש רבנו אשר, הראש זה ראשי תיבות רבנו אשר, כמה אנחנו צריכים לפחד עם רבי יוחנן בן זכאי שהיה כזה מלאך אלוקים, קדוש עליון, פחד מהדין הגדול והנורא, כמה אנחנו צריכים לפחד. ובפרט שאדם נטבע לפי גודל נשמתו, כמה שהנשמה יותר גבוהה התפקיד יותר גבוה, והרבה פעמים בן אדם חושב שהנשמה שלו נמוכה והוא לא יודע שהנשמה גבוהה מאוד. אפילו אם אדם נולד בצורה שהוא לא שמר את המצוות, לא שמר את התורה, יכול להיות שהנשמה גבוהה רק היא בגלות, אז הוא צריך לדעת שהוא צריך לקיים את המצוות לפי דרגת הנשמה הגבוהה שלו. אז לכן כל אחד ואחד יעשה בהם אלו חשבון הנפש, איך להתקרב להשם יתברך יותר חזק. זה הימים, זה הזמן, בכל ליבנו ובכל נפשנו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקיון ברבי אמנו אמן.